שלום לכולם, אנחנו לומדים את פרשת לך לך, פרק י"ב בספר בראשית, פסוק א', ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואשך לגוי גדול וברכך, וגדלה שמך ויהיה ברכה, וברכה מברכך ומקלליך אור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 75 שנה בצאתו מחרן. אז קודם כל אנחנו מדברים על אחד הפסוקים החשובים בהיסטוריה של המין האנושי. ההליכה הזאת של אברהם, זה שהוא כבר, קראנו בסוף פרשת נוח, אתמול, שאברהם נולד באור כשדים, גדל שם, והנה הוא יוצא עם אבא שלו תרח שעוד היה בחיים, הוא יוצא משם, אנחנו יודעים שפשוט אברהם בעצם בא עם פילוסופיה של אמונה בבורא עולם, זה איים על המשטר, הוא כמעט הוצא להורג, אבל הוא שרד, והוא יוצא מאור כשדים והולך לחרן. בדרך ללכת לארץ כנען, וחרן זה בכלל לא בכיוון, קצת בכיוון, זה בכלל בטורקיה של כורדיסטן, בצד הטורקי של כורדיסטן היום. ואחרי שהוא כבר התיישב לו ונוח לו בכנען, הוא מקבל את הציווי לך לך. ואנחנו יודעים שהלך לך הזה זה ציווי בעל משמעות שבעצם מסמלת את כל אלפי השנים, כמעט 4,000 שנה שעברו, על כל אלה שהולכים בדרכו של אברהם אבינו. כמו נוח, גם אברהם שומר הברית לקראת סוף הפרשה, הוא גם עושה את הברית בגיל 99, כלומר אברהם הוא איש הברית, שומר הברית, ואז הוא גם עושה בבשרו את הברית, בגיל די, שזה די מסוכן, די קשה. יש לנו פה מסע הלך לך הזה, שהוא בהווה מתמשך, שאומר בעצם במשך 4,000 שנה, מי שהלך בדרכו של אברהם בשמירת הברית של אברהם, דיברנו על כך בשבוע שעבר, שמירה על ערכים ואתיקה ויושרה שבין אדם לבורא עולם, שמתבטא בבין אדם למקום, לחברו, המקום הזה הוא בעצם הביא את כל המין האנושי למקום הרבה יותר טוב. אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של 4,000 שנה, קודם כל, איפה בעולם לא שמעו על אברהם אבינו? נכון, יש תמיד, אולי נמצא כל מיני אנשים שלא מעניין אותם שום דבר, אבל כתרבות, אין תרבות בעולם שלא מושפעת בצורה כזו או אחרת מאברהם אבינו ומאלו שהלכו בברית שהוא קורית פה עם בורא עולם. על כך אנחנו מדברים, והעניין של הלך לך הזה, מבחינה די ברורה, זה עניין של אותו, בעצם אברהם מביא למין האנושי את המונח שנקרא היסטוריה. יש פה סיפור, יש פה סיפור בהרבה מאוד מערכות, יש פה סיפור מתפתח, והוא מתפתח לקראת איזשהו קתרזיס, איזשהו קליימקס, איזשהו סי, שזה בעצם הרעיון שכל מה שהאנושות עוברת, היא עוברת כדי להגיע לשלמות. והשלמות הזאת כבר נמצאת ברגע הראשון שאברהם אבינו מקבל את אותה הוראה, לך לך. כלומר, תתמיד ללכת עד שכל המין האנושי יגיע לתיקונו. לתקן את החטא הקדמון, את חטא האדם הראשון, לתקן את העניין של יצר לב האדם רע מנעוריו, ולכן כל מה שקורה למין האנושי עם אותו זמן, למה אני מדבר על זה? כי אם אני רוצה עוד פעם לתאר את הרקע שממנו אברהם אבינו מגיע, והיה מישהו בשם תומאס קייל שכתב ספר, הוא חקר את הרקע של אברהם אבינו, מצאו בחפירות את ספרייה באור מהתקופה של אברהם אבינו, וקהיל חקר את אותה ספרייה, קרא את הספרים, ואמר שזה מדכא מאוד. מה זה אומר? הם מדברים, זאת אומרת, הציוויליזציה, התרבות שממנה יוצא אברהם אבינו, קודם כל מדברת רק בשפה של זמן אחד, הווה. אין עבר, אין עתיד. למה? מה שהיה הוא שיהיה, הכל מאוד קבוע. אברהם אבינו מביא לעולם, כאילו אומר, שפה חדשה. שפה שיש בה תקווה, התחדשות, שינוי, חידוש. למה זה כל כך חשוב? כי בעצם ללא תקווה לשינוי, איך אנחנו מגדירים את החיים של האדם? אפורים, יבשים, מייאשים, האמונה האלילית הקדמונית, לא משנה אם זה המצרית או המסופוטמית או היוונית או הרומאית וכן הלאה, או גם נעבור לאצטקית או הנורדית, עסקה בדבר אחד: אתה בן תמותה, אין לך שום זכות לשום דבר. אם לא תנסה להתבלט, פשוט תיכנע. אם לא תיכנע ותנסה להתבלט ולשנות את מצבך הכלכלי, הפוליטי, החברתי וכן הלאה, ותנסה לברוא מעצמך משהו יותר מוצלח, האלים יקנאו בך, ייקחו לך ויענישו לך אותך. והמסר של כל התפיסה האלילית הייתה, מה שהיה הוא שיהיה, וכל ניסיון, ראו למשל את הטרגדיה היוונית, וכל הסיפור של המיתולוגיות הישנות, העתיקות האלה, כל מי שמנסה למרוד בגורלו, לשנות אותו ולשפר אותו, נענש קשות למען יראו וייראו. מגיע אברהם, והוא מדבר על אמונה באל אחד, היה, הווה ויהיה, ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, אין עוד מלבדו, ולכן כל בריאה ובריאה, בעיקר כל נשמה ונשמה, היא בעצם חלק אלוקיי ממעל. ומשום כך, מכיוון שכל אדם נברא בצלם, יש לו לא רק את הזכות, את החובה ללכת וללכת ולחפש את הגאולה ואת השלמות ואת השיפור ואת הנאמנות ואת ההתעלות מעל היצר, מעל הטבע, מעל כל הכוחות שהאלילים קראו להם, שהתקופה האלילית קראה להם כוחות של אלוקות, אלוהות. ואברהם מורד בכל זה. והמסע שלו מסמל את המסע של האנושות בחיפוש אחרי השלם. כן, יש הרבה כישלונות במסע, אבל אם לא תנסה ואם לא תטעה, אף פעם אין סיכוי שתצליח. כי ברגע שאתה יושב, אתה אומר, מי אני שאני אנסה? כבר נכשלת. אם תנסה, אולי תצליח. ואם עצם זה שניסית, יגעת ומצאת, תאמין, עצם זה שניסית, ובעצם המסע הזה, שאברהם אבינו התחיל בו, חילק את העולם לשני חלקים. חלק אחד זה אותם שמחפשים את התיקון, את ההתעלות, את ההתפתחות, את חיבור בין האדם לבין אלוהיו, את המסע הזה של האדם אל הנפלא והעליון והנעלה דרך שינוי של עצמו, עד שהוא גואל את עצמו מייסוריו. אבל הלך לך הזה, שאנשים שמה שנקרא, יש להם את החיידק הזה, הם מפריעים, מעצבנים את אותם בני אדם שמנסים לאחוז בעבר, מנסים לאחוז באותה תפיסת עולם, נקרא לזה קונספציה, שתעזוב אותי ככה ותשאיר אותי ככה, נסתדר עם זה, נסתפק במה שיש לנו. ולא נמרוד, ולא ננסה להילחם, ולא ננסה לצאת מהקופסה, לצאת מהמסגרת, ולפרוץ גבולות אל עולם שהוא באושר אמיתי. לא. אנחנו נישאר ציניים ופסימיים ונקטר. למה? כדי לתרץ את זה שאנחנו לא הולכים בדרך של עלייה ממדרגה למדרגה. לא במקרה. הגמרא מדברת על כך שמלאכים נקראים עומדים. מלאך, כל מלאך נברא למטרה אחת, אין למלאך יכולת להתעלות על מעל מדרגתו. אבל בני אדם נקראים הולכים כי האדם שלו הולך יום-יום ממדרגה למדרגה. אם התעוררתי בבוקר, כלומר יש איזו מדרגה שאני צריך להתעלות עליה היום. ואם לא הצלחתי, אז מחר יש עוד הזדמנות, ומחרתיים יש עוד הזדמנות. ולא להתייאש מהעניין שאנחנו פה כדי ללכת מן המדרגה למדרגה. אותם אנשים שיש להם תמיד את התקווה ואת השמחה ואת ההתלהבות ואת ההתחדשות ואת החדשנות הזאת, שבואו נשנה את העולם ונתקדם הלאה, הם די מעצבנים יחסית לאותם אנשים שלא רוצים שינוי. מה אתה דוחף כל הזמן? תשאר, תסתפק במה שיש לך. בואו נחשוב שמה שיש זה הטוב ביותר שיש, ואם תנסה לשפר את זה, תפסת מרובה לא תפסת. ולכן אנחנו רואים את האנשים שלא רוצים את השינוי, כי הם לא מאמינים בגורל ובגזרה האלוקית שלך לך, כלומר תתקדם ממדרגה למדרגה למדרגה למדרגה. עובדה שאברהם אבינו הולך מחרן לארץ כנען, זה לא מרחק אדיר, זה גדול, אבל זה לא אדיר. מסתבר שמחקירות, ורואים שאנשים עשו את המסעות האלה, מוצאים סחורה בארץ ישראל באותה תקופה שהגיעה ממרחקים הרבה יותר גדולים. מישהו הביא את זה לפה. אברהם עושה את המסע, הוא מגיע לארץ כנען, והוא ממשיך לנסוע ויעבור אברהם, הוא ממשיך לנסוע הלוך ונסוע הנגבה וימינה ושמאלה וימה וקדמה וכן הלאה, הוא לא מפסיק. גם כשאתה מגיע לארץ המובטחת, תמיד יש עוד מדרגה להשיג. העבודה הרוחנית זה להיות כל הזמן בתחת ההשראה הזאת של הלך לך. יש עוד מדרגה, אם קמתי בבוקר, יש עוד מדרגה לגלות. אז זה הפשט של הפרשה. הסוד של הפרשה הוא הרבה יותר עמוק. אנחנו קופצים כמה מדרגות יותר לעומק, ונלך לשם כך לפרשת לך לך בזוהר. נתחיל מסעיף ד' בזוהר עם פירוש הסולם. רבי יוסף פתח, תמיד הם חכמי הזוהר פותחים בפתח. הם פותחים לנו מדרגה חדשה שאף פעם לא היינו בה. של בעצם, מה זה שינוי? עצם זה ששיניתי את מה שאני לובש, זה מלאכותי. עצם זה ששיניתי את הריהוט בבית, זה מלאכותי. שינוי שנפתחת לי מדרגה חדשה של תפיסת מציאות. זוהי בעצם כל התפיסה של לימוד תורה. למה אני לומד תורה? אני לא לומד על אברהם אבינו כדי לרחל הזקן של חי לפני 4,000 שנה. זה לא מעניין. אני לומד על אברהם אבינו כדי ללמוד איך אני יכול ללכת למדרגה יותר גבוהה. כל העניין של לימוד התורה, עסק בתורה, מגיע ממקום אחד. אני לומד כדי להשתנות, כדי ללכת ממדרגה למדרגה. הכלים נמצאים בתורה, כי היא מורה איך לעלות בדרך עד שנגיע אל הגאולה האישית וגם הלאומית והעולמית. רבי יוסי פתח, מה ידידות משכנותיך, אדוני צבאות? זה מתהילים פי ד'. כמה אית לו נבנה נשה להסתכלה בפולחנה דקודשה ברכו? כמה צריכים בני האדם להסתכל, להביט, לבחון בעבודת הקדוש ברוך הוא? דה כל בני נשה לא ידעי ולא מסתכלי על מה קיים על מה. כל בני העולם לא יודעים, לא מסתכלים, לא רואים על מה קיים העולם, מה מטרת הבריאה. האם האדם מתקיים כדי פשוט כמו בעל חיים? להתקיים, לפרנס את עצמו, את המשפחה שלו, לשלם את החובות, להעמיד עוד דור של צאצאים וכן הלאה. זאת המטרה, גם בעלי חיים עושים את זה. אז על מה אנחנו קיימים? דאחד ברא קודשא בריך הוא עלמא, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, עבד שמיה, הוא ברא את השמיים, מאש וממים. שמיים זה מאש וממים. מתערבים כחדה. ולהב וגל די. בהתחלה שהיה רק אש ומים, הם לא הגלידו. ולוותר הגלידו, אחר כך הם הגלידו. מעניין שכאשר מלמדים אותנו במאה השנים האחרונות על הבריאה של היקום, שזה מתחיל מ-1, נקודה אחת אמצעית, כמו שהמקובלים אמרו, שהנקודה הזאת ממנה נברא היקום. וכשנברא היקום, נברא בהתחלה, לפי המקובלים, חומר היולי. יש בו את כל האנרגיה החומרית בפוטנציה של העולם, אבל זה, אין לזה, הוא לא הגליד. אין בזה שום מהות גשמית. למדענים קוראים לזה פלזמה, כלומר, שמיד אחרי המפץ הגדול, יש כל כך הרבה אנרגיה כך שיש אלקטרונים ופרוטונים, אבל הם לא מגלידים, הם לא מצליחים להתחבר ביחד לאטומים שיכולים להתחבר למולקולות, שיכולים להתחבר לאיזה גוש של חומר גשמי. חושך מוחלט, אור לא יכול לעבור. במרק כזה של אנרגיה רותחת של אש ומים. מה זה אש ומים? זה שני כוחות, פלוס ומינוס, אלקטרונים ופרוטונים. אחר כך זה התחיל להיקרש, להגליד. וקיימו ברוחה הילאה. ומתאמן שתיל על מה, ומשם נשתל העולם. הם התקיימו באותו רוח, שזה הקו האמצעי, זה הנייטרון, שבעצם מגשר בין האלקטרון ובין הפרוטון, ומאפשר היווצרות של אטום, שהוא בעצם אספה של אלקטרונים, פרוטונים, ניטרונים, שכשהם במרק הם לא מגלידים, אין שום חומר. אין שום מהות של חומר. יש אנרגיה, יש חלקיקים, אבל זה בעצם עדיין אין מהות של חומר. זה עדיין לא הגליד. ועכשיו, מה יצליח להגליד את זה? זה הכוח של הרוח, כמו יסודות מים, אש, רוח. ימין, שמאל, אמצע. פרוטון, אלקטרון, נייטרון. לקיימא סמכין, ועכשיו העולם עומד על שלושת העמודים האלה. ואינון סמכין, לא קיימין אלא ברוחה. הם מתקיימים רק בכוח הזה של הסינתזה, אותו כוח שמצליח למזג חלקיקים שהם הפוכים במטענם ובכוחם, אלקטרונים ופרוטונים, והם לא כל כך אוהבים להיות ביחד, איך אנחנו יודעים? פיצוץ אטומי זה אנרגיה אדירה שמשתחררת כאשר מפרידים את החלקיקים האלה זה מזה. מה מחבר אותם יחד? כוח שנקרא קו אמצעי או רוח, מים, ימין, אש, שמאל, ומה שהיום בשפה יותר מודרנית, חיובי, קוטב שלילי, ונגד, או סינתזה. ובשעתה דערוכה הסתלק קולו מרפפים וזין, וכאשר הקו האמצעי הזה מסתלק ממקומו, כל היקום רועד וזע ורוטט ועלמא הרטט. הדר עוד הכתיב, זה מה שכתוב, המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה התפלצון. מי הם עמודיה? ימין, שמאל ואמצע. חיובי, שלילי וסינתזה. וכל הקיים על אורייתא, והכל מתקיים על התורה. מה שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מדוע? כי לבריאה יש מטרתיות. היא לא אקראית, יש לה מטרה לגלות את השלמות הכמוסה בכל מה שנקרא מחשבת הבריאה. והנבראים. וכל הקיים על אורייתא, הכל עומד על התורה, דאחד ישראל משתדלי באורייתא, וכשישראל עוסקים בתורה, כלומר לומדים על מנת לקיים, מתקיים על מה? העולם מתקיים. ואינון קיימין, והם מתקיימים. וסמכין קיימין באטריו, והעמודים מתקיימים במקומם, בקיום משלים, בקיום שלם. שזה לימוד עצום. כלומר, מהו בעצם סיפור אברהם, יצחק, יעקב והאבות למיניהם. מצד אחד זה נראה כסיפור של משפחה שבעצם הופכת להיות לבסיס של כל ההתפתחות של והאידיאולוגיה של המין האנושי היום. מעט מאוד יודו בזה, הרבה ינסו להגיד לא, אבל הם היו שלנו. הם האמינו בדת שלנו, הם היו שלנו מלכתחילה. בסדר. אבל אתם מבססים את התפיסת עולם שלכם עליהם. אברהם, יצחק ויעקב, מים, אש, רוח. שלושת העמודים. יסודות העולם. הזוהר ממשיך להסביר שבעצם כל הבריאה, לכן כשאנחנו מדברים על אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו מדברים בעצם על התהליכים של השתלשלות האבולוציה של היקום עוד לפני שקיים חומר גשמי. כל זה מוסתר ומוצפן בסיפור של משפחה. הם נודדים מפה לשם וכן הלאה. זה הרבה יותר עמוק מזה. הרבה יותר עמוק מזה. השאלה שלנו זה עוד פעם איך אנחנו משתמשים בזה כדי להמציא את עצמנו מחדש. יש פה הרבה תיעודים ומסיפורים, בואו ננסה למצוא כמה הסברים שאנחנו יכולים איכשהו להוציא מהם משהו בהתפתחות האישית של כל אחד מאיתנו. מה זה לך לך מארצך? אשר לך לך הוא סוד 100 מפתחות. לך לך בגימטריה 100. 100 מפתחות מארצך וסוד גן עדן. בעצם פה גם כמוס הרעיון שנשמה יושבת לה בגן עדן, אבל היא מקבלת הוראה לרדת לעולם הזה. למה היא צריכה לרדת לעולם הזה? כי פה בעולם הזה הנשמה יכולה להתחבר למים, החסד, הנתינה, לאש, הגבורה, שליטה עצמית ותאווה, ולרוח. שמסנטז את כל הדחפים האלה לכוח אחד שלם, שבעצם אז הנשמה יכולה להשתוות ולהידמות ליוצרה. ולכן האדם נקרא מלשון אדמה לעליון. הדחף הזה של האדם להידמות לבוראו, לכן אותו רמז שאדם נברא בצלם אלוקים, ואיך אתה מדמה לבורא? שאתה לוקח את הכאוס, את החושך ובורא את האור. אתה לוקח את החסר ובורא ממנו את השלם. כשאתה בורא בריאה בעולם, למשל אתה מביא לאדם שחייו אינם חיים, ואתה מלמד אותו איך להתמודד עם החיים ולהקים אותו על רגליו, ואז בראת הבריאה יש מאין, כך אומר הזוהר. כשהנשמה הולכת ובאה לעולם הזה מן גן עדן, על כן יש לה כוח, לך לך, בגימטריה 100, להמשיך 100 ברכות בכל יום כמו הספירות שבגן עדן. בעשרה מאמרות נברא העולם, שבעצם זה גם זה כוח שירד לעולם והוא מחיה אותו. עשרה מאמרות, 10 ספירות, 10 האצלות, כל אחת מתחלקת ל-10, ביחד, לך לך, 10. כל נשמה שיורדת לעולם יכולה לברך כל יום 100 ברכות. ועל ידי 100 הברכות האלה, זה לא שאני מברך את בורא עולם כדי להגיד לו תודה. זה מאוד מאוד חשוב להיות בהוקרה, תודה ובהכרה תודה כל רגע ורגע. מאוד חשוב, מאוד עוזר. אבל פה יש משהו יותר אדיר מזה. כל ברכה שאדם מברך, הוא מושך מן העולמות העליונים שפע אלוקי אל תוך העולם הזה. ואם אנחנו מקבלים כל יום הזדמנות לברך 100 ברכות, הרי יש לנו פה 100 מפתחות, זה מה שאומר הזוהר, 100 מפתחות. לפתוח את השערים של גן עדן פה בעולם הזה על ידי הברכות שאנחנו מברכים. זה לך לך מארצך, מגן עדן. ומה זה ממולדתך? סעיף ט"ו בזוהר הקדוש פירוש הסולם. פירושו מן הגוף, שהוא זר אנפין, העולם הרוחני העליון המכונה גופה, הנקרא גם עץ החיים. משם מגיעה הנשמה. ועץ החיים שהוא כולל 12 שבטים העליונים, שהם בעצם ביטוי של 12 השבטים הגשמיים, הם ביטוי של מה שנקרא 12 תחומים עליונים. ומשמיענו הכתוב שהנשמה, כלומר בעולם הרוחני העליון, ישנו אותו מבנה של 12 שיורד לעולם הזה. מעניין שכאשר בשנת, אני חושב, 1984 זה היה, סוף סוף המודל הסטנדרטי התחיל לקבל צורה שלמה בפיזיקה מודרנית, כמה חלקיקים, מכמה חלקיקים בנוי העולם? 12. והם מחולקים כמו אותם 12 תחומים לשישה פלוס ושישה מינוס, לקווארקים ולפטונים. כל שישה מתחלקים לשלושה עליונים, שלושה תחתונים, משולש עליון, משולש תחתון, מגן דוד, מגן דוד זכרי, מגן דוד נקבי. אנחנו נכנסים למודלים שקיימים בספר יצירה, בזוהר וכולי, על המבנה של העולם העליון, וכמו שלמעלה, כך גם למטה. כמו שזה בספירות העליונות, כך זה גם בנוי בספירות התחתונות. כלומר, במבנה הכי הכי בסיסי של כל חומר ביקום שלנו. ומשמיענו הכתוב שהנשמה היא תולדה של אותו עולם רוחני שנקרא זר אנפין, המכונה גופה, והיא יוצאת ממנו. ומבית אביך זוהי השכינה נקראת בית. אביך פירושו הקדוש ברוך הוא שהוא זר אנפין. כלומר, הנשמה מגיעה כשליחה של ההורים שלה, הקדוש ברוך הוא והשכינה. היא מגיעה לתוך העולם הזה, שנאמר גוזל אבי ואמו, ואומר אין פשע. אין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שהיא הנוקבה, אל הארץ אשר אראך. זהו העולם הזה, שהנשמה נשלחה שמה. כלומר, אנחנו בעצם, הזוהר מלמד אותנו, שאנחנו מסתכלים על הסיפורים של האבות, יש כל כך הרבה רבדים שמצפינים את הסודות העליונים, ושהנשמה מגיעה לעולם, והיא עוזבת את הבית שלה, היא עוזבת את המקום ששם היא מרגישה בבית. היא יורדת לעולם גשמי חומרי, שזה סוג של גלות. מדוע? כי רק פה, בעולם הגשמי החרב, שהוא מלא פרדוקסים ותסכולים וחוסרים, רק כאן הנשמה יכולה לברוא יש מאין. אור מחושך, מר ממתוק. וזאת העבודה שלנו, תיקון עולם. בורא עולם ברא את העולם, ובכוונה לא השלים אותו, כדי שאנחנו נוכל להשלים את העולם, ולזכות בשלמות הזאת מכוח עצמנו, מכיוון שנבראנו כצלמו וכדמותו, ומכיוון שבורא עולם לא צריך אף אחד, גם אנחנו לא סובלים לקבל מתנות חינם. וזה בעצם פענוח הסוד של מהות הבריאה, ומהי מטרתה של הבריאה. כלומר, עצם הרעיון הזה שמוטבע בתנ״ך כולו, שהעולם נברא כדי שאנחנו נשלים אותו. כלומר, שאני רואה אי צדק, חוסר שלמות, אני פה כדי לתקן את זה, לא כדי להתלונן על זה. אני פה כדי להתגבר על זה, לא כדי להיכנע לזה. ואם אני אתלונן, ואם אני אכנע, זה רק אומר שאני מחכה לסיבוב נוסף. עד שאומר רוצה אני להיות שותף עם בורא עולם בהשלמת הבריאה. בלעדיו אי אפשר. איך אדם יוכל להתגבר על יצרו בלי התמיכה של יוצרו? ולכן זה שיעור הכתוב, ויאמר השם אל אברהם, אברהם פירושו הנשמה. כלומר, אותה נשמה, שהיא בעצם נשלחת מלמעלה למטה, כדי לבטא את האלוקות שבה, דווקא בעולם המאתגר, החשוך שלנו. אל הארץ אשר אראך, היינו ביאת הנשמה בגוף, בעולם הזה. פסוק י"ח, סעיף י"ח בזוהר הסולם, ובשעה שיצאו, מה כתוב בהם? ללכת אל ארץ הכנען. כבר שהם יצאו מאור, כתוב בסוף פרשת נוח, הם יצאו ללכת ארץ הכנען, כי רצונם היה ללכת שם. מכאן למדנו שכל מי שבא לטהר, עוזרים לו. רגע, ואני לא יודע איך להיטהר, אני לא יודע מה הדרך. אברהם אבינו לא ידע שהוא צריך להגיע לארץ כנען. הוא לא ידע בדיוק, עובדה שהוא הגיע לחרן, אבל הוא בא להיטהר. ומכיוון שכוונתו הייתה להיטהר, עוזרים לו. מי עוזר לו? עולמות שלמים עוזרים לאדם. זה שאדם מיישם את יגעת ומצאת, זה שהוא מיישם אין ייאוש בעולם כלל, נפלת, תקום, שבע ייפול צדיק וקם. זה שאדם מיישם את הרעיון הזה, שאני פה כדי להצליח ולא להיכשל, וזה שיותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק, יותר משאני רוצה להצליח, בורא עולם וכל צבאותיו עומדים לרשותי, אני רק צריך להגיד רוצה אני. ולא להתייאש. מכאן למדנו שכל מי שבא לטהר עוזרים לו. בורא, שכך הוא. כי כיוון שכתוב ללכת ארץ הכנען, מיד כתוב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. מטרם שנתעורר מעצמו מתחילה ללכת לארץ כנען, לא כתוב לך לך. הרי שהבא הוא מתעורר מעצמו מלמטה, מה שנקרא בארמית התערעותא על דלתתא, התעוררות מלמטה, מסייעים לו מלמעלה. אבל בלי התערותא דלתתא, אין התערותא דלעילא. לא מתעורר שום דבר מלמעלה. זה שאדם יושב, מכירים את הבדיחה על אותו אדם, שהתפלל שנים בבכי ובדמעות כל יום שהוא רצה לזכות בפיס. עד שבאו מלאכים לבורא עולם, הוא עושה לנו חור בראש, תן לו כבר לזכות בפיס, שעזוב אותנו בשקט. אומר בורא עולם, בטח שאני ארצה שהוא יזכה בפיס, אבל הוא צריך לקנות כרטיס. כלומר, אתה צריך לעשות איזה פעולה מלמטה, כדי שיהיה כלי לקבל את הברכה מלמעלה. אתה לא יכול לשבת ולבקש תילי תילים של הצלחה, ואתה לא הולך, לא מקיים את לך לך. לצאת מהבית, לצאת מהדרך, וכל הזמן לחפש מדרגה חדשה, פריצה חדשה, להמציא את עצמך מחדש. והבא לטהר, מסייעים בידו. שום דבר מלמעלה, סעיף י"ט, אינו מתעורר, מטרם שנתעורר, תחילה דבר מלמטה. על מה שעליו ישרה הדבר שלמעלה. סוד הדבר, אור שחור שבנר, שהוא סוד הנוקבה, אינה נאחזת באור הלבן שבנר, שהוא סוד זרמפים, מטרם שהיא מתעוררת תחילה. כלומר, כשאני מסתכלים, מסתכלתם מקרוב על השלהבת של הנר, רואים את האור הלבן, אבל כשמסתכלים קרוב, האור הלבן לא נוגע בפתיל. יש שם אור שחור, והאור הלבן יושב על השחור. השחור הוא זה שנוגע בפתיל. ולכן, האור השחור זה הנקבה. האור הלבן זה הזכר. האור הלבן מסמל את האור שמלמעלה, והאור השחור את המה שמלמטה. כיוון שהיא נתעוררת תחילה, מיד שורה על האור הלבן. כי התחתון מחויב להתעורר תחילה. ועל כן כתוב בתהילים פי ג' אלוקים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כדי שלעולם לא יפסוק אור הלבן מהעולם, כי אלוקים הוא סוד הנוקבה שהוא סוד נהור הרוחמה, אור השחור. ואם לא תחרש ולא תשקוט מלהתעורר מלמטה, יוחס בה תמיד אור הלבן למעלה, שהוא סוד זרנפין, כלומר העולם הרוחני. ולכן אנחנו, שאנחנו חיים על האור השחור דווקא, וכן המזכירים את השם על דומי לכם, כדי לעורר מלמטה מה שישרה עליו ההתעוררות של מעלה, וכן כיוון שעורר האדם התעוררות מלמטה תחילה, על ידי החשק, על ידי המעשה, על ידי החפץ ועל ידי ההתעוררות והרצון והתאווה של לעורר משהו חדש, כדי לעורר מלמטה מה שישרה עליו התעוררות של מעלה, כיוון שהתעורר, עורר אדם התעוררות מלמטה תחילה, אז נתעורר עליו התעוררות של מעלה. כלומר, אדם רוצה התגלות אלוקית. מה עשית בשביל זה? לא, אני יושב ומחכה שתיפול עליי מוזה. לא, זה לא עובד ככה. אתה צריך לצאת וללכת ממדרגה למדרגה של שמירת הברית, של שמירה על ערכים של יושרה ואמונה ועשייה וחשיבה חיובית. וכשאתה מעורר את זה מלמטה, מתיישב הזה האור הלבן מלמעלה. אז נתעורר עליו התעוררות של מעלה. בואו, כיוון שכתוב, ויצאו איתם מאור כסדים, ללכת ארץ הכנען, כלומר עשו התערותא דילתתא, תרח, אברהם, לוט וכל משפחתם, מיד ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ובית אביך וכן הלאה. דהיינו שסייעו אותו מלמעלה. רגע, רגע, הלכת לחרן, זה לא המקום. תפנה עכשיו דרומה, ישר, 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 הנה כנען. דהיינו שסייעו אותו מלמעלה, וטעם הדברים, כי צריכים את דבר גס מלמטה, התערות מלמטה, פעולה שבחומר, צדקה, תפילה, עמידה ביצר, התגברות על היצר, זה משהו שלמטה. וטעם הדברים, כי צריכים את דבר גס מלמטה, שהאור יוכל להיחס בו. ודבר גס הזה תלוי לגמרי בתחתון. כלומר, ההשראה לא תרד על האדם, בלי שאדם יעורר מאמץ בגשמיות פה למטה. לא, אני אשב לי פה ואני אעשה מדיטציה, אני אתנתק מאבלי העולם הזה, והשפע והאור ירד עליי מלמעלה. לא עובד ככה. ביהדות צריך לקום ולעשות. גדולי החכמים וכולי, אברהם אבינו היה רועה צאן, בשנים שבהם הוא זכה להתגלויות הכי גדולות. גם יצחק, גם יעקב, אחרי כן הם נהיו אנשי אדמה, לא רק אנשי צאן. כל גדולי ישראל, רובם הגדול, היו עובדי אדמה, היו בעלי מלאכה וכן הלאה. המעשה מלמטה חייב להיעשות כדי לעורר עליו את הקדושה העליונה מלמעלה, כדי שהאור יוכל להיחס בו. ממשיך הזוהר, סעיף כף א' בסולם, אמר רבי אלעזר, לך לך, לך היינו לעצמך. כלומר, לתקן את עצמך. בסופו של דבר, כל המלחמות שלנו על צדק ויושב וכולי, על עזרה לזולת, צדקה, בעצם מתקן את מי? קודם כל את עצמנו. ולכן, צא לתקן את עצמך, לתקן את המדרגה שלך, לך לך, יהיה לך מימצא כאן בין הרשעים הללו. מה עשות פה? מסביר הזוהר, לא לחינם קוראים למקום שאברהם נמצא בו, חרן, מלשון חרון אף, חימה וכעס. כי הקשה לו, כיוון שכתוב, ויצאו מאור כסדים, ויבואו עד חרן וישבו שם. אם כן, כבר יצאו מארצם ומולדתם. למה אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך ומולדתך? כבר לא, הם לא בבית שלהם. הם לא באור. אכן, כשנדע פנימיות הדברים הללו, לא יקשה לנו כלום. נקצר כאן. בעצם מה שהזוהר אומר, שאברהם אבינו שקל, בנה, הוא היה מיסטיקן, הוא היה אסטרונום, אסטרולוג, הוא בעצם חקר בהרבה מדיטציה והתבוננות והסתכלות את הכוכבים, את הכוחות שלהם, את הטבע האנושי, את החיבור, את הקשר בין מה שקורה בעולמות העליונים שאפשר לראות בכוכבים לבין מה שקורה בעולם הזה. הוא תפס את ה אחדות של היקום. איך דבר קשור בדבר. אבל הוא גם הלך והבין יותר ויותר את הכוחות שפועלים ביקום. ובהתחלה כמובן היו לו יותר ברורים הכוחות שבהם יש דינים. דינים וחרון אף. והוא הלך ושקל אותם ובדק אותם וראה איפה מגיע הגבול. איפה זה לא עובד? ולכן הוא הגיע לאותה מדרגה שסוף סוף הוא זכה להבין את המהות של חרן. הוא היה צריך לעבור את התקופה הזאת בחרן כדי להבין ולהעריך את אותה מדרגה של כלי שלם. איך אני יודע שהכלי הוא שלם? אין חרון אף. יש מה שנקרא בישום. מה זה בישום? כמו בן אדם ששותה יין. בהתחלה, כשהוא רק קצת שותה מעט יין, הוא מבוסם. כלומר, פתאום יהיה לו סוג של נחת, שקט וכולי. אם ישתה יותר, הוא יהיה שיכור. בישום, יין משמח לבב ונוף, לא יותר מדי. אתה מבוסם, כלומר, יש איזה רוגע שאתה מגיע לפניו. זה לא אומר שאתה חייב יין לזה, אבל כשאדם ממתק את הדינים, מאזן אותם ומגיע לתודעה שלמה, יש נחת, יש בישום. ואת זה ממשיך הזוהר ללמד אותנו. סעיף ס"ב, אמר רבי שמעון, מה אותם שגילוי הראשון שנגלה הקדוש ברוך הוא על אברהם, פתח בלך לך? הרי עד כאן עוד לא דיבר הקדוש ברוך הוא עם אברהם. מה הטעם שפתח בלך לך? אלא שאמרו שרמז לו בחשבון שלך לך, שהוא בגימטריה 100, ייוולד לו בן ל-100 שנים. נחמד. אבל בוא וראה, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בארץ, הכל הוא בסוד החוכמה. משום שאברהם עוד לא היה דבוק אז בקדוש ברוך הוא כראוי. אברהם היה בתהליך של בחינה, של לימוד, של השתוקקות עצומה להגיע אל האמת. מה עובד? איזה כוחות האדם צריך לעורר בעצמו כדי להגיע לאותה הרמוניה שמימית. ואמר לו, הולך לך, רומז לאותו מקום שהיה צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא, ומדרגה ראשונה לבוא לקדוש ברוך הוא, משום זה כתוב לך לך. ומדרגה הזו לא יכול אברהם להתאחז בה מטרם שייכנס לארץ ישראל. כלומר, ארץ ישראל זה לא רק מקום גשמי, זוהי גם מדרגה של תודעה. כי שם בארץ ישראל מקבלים מדרגה הזו. כן, זה כתוב. כלומר, כל החכמים יסבירו לנו, מי שגר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. כשאתה נמצא בארץ זה גם מדרגה, זה לא רק מיקום גיאוגרפי, זוהי מדרגה של תודעה שהיא עליונה על כל המדרגות שאפשר להשיג בכל מקום אחר בעולם. ולכן, כי שם מקבלים את המדרגה הזאת. גם דוד המלך היה צריך לעבור כמה שלבים, שאחרי ששאול מת, דוד היה ראוי לקבל המלכות. למה לא קיבל מיד את המלכות על ישראל? אלא שנצרך למלוך מקודם 7 שנים בחברון. הכל סוד החוכמה הוא כי דוד לא היה לו לקבל המלכות עד שהתחבר מקודם באבות שהם בחברון. מי הם האבות? הם מייצגים את המגן דוד. מגן, ראשי תיבות מיכאל, גבריאל, נוריאל, או מיכאל, אברהם, גבריאל, יצחק, נוריאל, יעקב, הנה הרי לך מגן. אז יקבל דוד את המלכות כראוי, והכל בסוד החוכמה. כשהוא תיקן את כל 7 מדרגות של המגן דוד, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, יכול היה דוד לבוא לירושלים, להשלים את המוחין, את התודעה, את התפיסת עולם, שמה אומרת? אני לא פה לדאוג רק לעצמי, אני חלק מתמונה אדירה של תיקון עולם. וכל זמן שאני לא מקבל על עצמי את אותה מדרגה, את אותה עוצמה, את אותה הארה, כל זמן שאני לא מקבל על עצמי שאני פה כדי לתקן את עצמי ולהביא את זה ליתר העולם, כמו שהמסע של אברהם התחיל עם אדם אחד. והמסע הזה הולך ומשנה לאט לאט את המין האנושי. לאותו מקום שכל אדם יש לו את הזכות להארה רוחנית. אז נראה מדי פעם שהאנושות נסוגה לכל מיני מדרגות נוראיות של תפיסת עולם, של אכזריות, של אי צדק. אבל כל ירידה היא לצורך עלייה. כל מה שקורה היא חלק מהתוכנית. הרבה פעמים צריכים ליפול לסבל נוראי כדי להגיע ולהמציא את עצמנו מחדש. ללא ההרס והאכזריות על בלתי נתפסים של השואה ומלחמת העולם השנייה, האנושות לא הייתה יוצרת את העידן המואר ביותר בתולדותיה שמגיע עכשיו לסיומו. ועכשיו אנחנו צריכים לרדת שוב כדי להיכנס לעידן שנמציא את עצמנו מחדש, שיהיה עוד יותר מואר מקודמו. חשבנו שהגענו אל השיא. שלום עולמי, אוניברסלי, האומות המאוחדות, כולם מאוחדים, וכן הלאה וכן הלאה, ונוכל כבר לדבר על אחדות של המין האנושי, וכולנו נהפוך לבני אלים וכן הלאה. עוד לא. ישנם עוד מדרגות שאנחנו צריכים ללכת אליהן. ואנחנו עכשיו במדרגות של הרס הישן ובנייתו של החדש על חורבותיו של הישן. זה לא נוח, אבל צריך לזכור, ישנה תוכנית אלוקית. ההליכה הזאת שאברהם אבינו התחיל בה היא הליכה שבעצם המסר הוא לכל אדם ואדם. וככל שנקדים לקבל על עצמנו את התמסרות לאותו מסר, את האחריות, את קבלת הברית בסוף פרשת לך לך, זוהי הברית, ברית שאדם שאברהם מל את עצמו. ככל שנקדים לקבל על עצמנו את הברית הזאת, את האחריות, את היושרה הזאת, את המחויבות הזאת, שיש פה משהו, שהמעשים שאני עושה לא משפיעים רק עליי, אלא העולם כולו. וכל העולם כולו מחכה לאותו קידוש השם ענק שיראה לעולם את הדרך, הדרך שאותה התווה אברהם ואחריו יצחק ויעקב וגדולי האומה, וכל העולם רוצה או לא רוצה, לאט לאט הולך בדרך הזאת. רק שצריך לזכור שיש פה קשר, כמו במגן דוד, יש משולש עליון, משולש תחתון. יש קשר בין הגשמי לרוחני, בין הגוף לנשמה, בין הצדק בעולם הזה לבין הצדק בעולם העליון, בין השלמות האישית האינטלקטואלית לבין השלמות הרוחנית הנשמתית. בלי זה אנחנו חסרים, ואת זה אנחנו אמורים לגלות השנה, בעיקר ובשנים הבאות, כי היובש של האינטלקטואליזם המודרני שמנסה להכחיש את קיום העולם הרוחני, היובש הזה מגיע לחורבה והוא מחריב את עצמו מתוך עצמו. וזה אותה מוחין של רוחניות, של חיבור, שאותה הרחבת התודעה של הלכת למדרגה שבה אני תופס את העולם בצורה רב-תחומית, רב-רב-מימדית. זה בעצם התכלית של המין האנושי, ורק משם אפשר יהיה להגיע לחברה שהיא מתוקנת וצודקת, הרמונית, חיובית, שוויונית, לא כמו שאנחנו חושבים, כי אנחנו לא שווים זה לזה. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד אחר, ואנחנו רק משלימים זה את זה. ופה הכוח האדיר הזה, ולכן גם נותנת לנו פה כבר, אנחנו רואים מעשה אבות סימן לבנים, שנאמר ויעבור אברהם, כמו יעבור מרדכי. ואומר לנו הזוהר בסעיף סמך וב. ראה מה שכתוב, ויעבור אברהם בארץ. כתוב מר ויעבור, וילך צריך לומר. אלא שהוא רומז כאן על השם הקדוש שנחתם בו העולם, בעין בית אותיות חקוקות, מה שאנחנו קוראים לו, עין בית שמות. מה נותנים לנו עין בית שמות? למה אני צריך את עין בית שמות? היום, תשפ"ה, כמו שהייתי, אברהם אבינו היה צריך את זה אז. כי במילה ויעבור, זה אותיות של עין בית ריש יו"ד. עין בית שמות, וריש יו"ד אותיות שבעין בית שמות. עין בית בגימטריה חסד, ראיו, ריש יו"ד 216, גבורה. וכתוב שם, ויעבור השם על פניו ויקרא. מה שם המדובר הוא בשם עין בית הקדוש. הויעבור שבכאן של אברהם, מתי אנחנו משתמשים בשם בין עין בית? כשאנחנו רוצים להתעלות על האטימות, על חוסר האמונה, על חוסר השלמות, על כל מה שמעכב אותנו לראות את העולם העליון רוכב על העולם התחתון, את הנשמה על הגוף. בעצם החזון של השלמות של המין האנושי. אברהם אבינו מביא לעולם גם את האהבה האלוקית אל האדם. ויעבור שבכאן, זה ממשיך בסעיף ס"ז, בספרו של רבי עיסא סבא אומר, כתוב כאן, ויעבור אברהם בארץ, וכתוב שם, אני אעביר כל טובי. מה שמדובר הוא בכל טובו במקום העליון, אף כאן הוא רומז לקדושת הארץ הבא ממקום עליון. כלומר, מה מנחה את כל המסע האנושי? הטוב העליון שאמור להתגלות לבני האדם, לכל הנבראים, לכל האנושות. זה מה שמנחה. זה אותו כוח שכופה את האנושות להמשיך ולהתקדם. ושאנחנו כאן מסתפקים בבית יפה עם שתיים, שלוש מכוניות במוסך, ואולי גם מכונית חשמלית בשביל שמה שנקרא אותה, אותם רכבים חשמליים שבמגרש גולף, ואולי גם יש לי סירה או אונייה, יכטה, כל הדברים האלה, זה לא מספיק. זה לא מספיק. יש עולמות עליונים שמלאים באוצרות אדירים של טוב, שעד שהמין האנושי לא ילך מעלה-מעלה לגלות את הטוב הזה, לא נגיע לסיום. העושר שמחכה, באלף, והעושר שמחכה בעין למין האנושי הוא אדיר מעל ומעבר לדמיון שלנו. ולשם אנחנו הולכים, ושם אנחנו צריכים להאמין. ולכן יהיה לנו את הכוח להתגבר על כל הנפילות והמכשולים, וכאילו ההידרדרות במין האנושי, שאנחנו רואים כל כך הרבה אכזריות, ואי צדק, ושנאה, ומחלוקת, וכעס, ושקר, כל זה הוא רק כלים שדרכם בסופו של דבר נגיע לכל הטוב המחכה לנו. האמונה היא זאת שתחזיק אותנו. להבין שהכל לטובה, אפילו שנראה לנו שקורים דברים נוראים. כל זה למען גילוי של דברים נפלאים שמחכים אחרי כל אתגר שכזה. בהצלחה לכולנו.
תודה רבה.